חז"ל מלמדים אותנו ששורש כל הגלויות זוהי גלות מצרים, שורש כל הגאולות זוהי גאולת מצרים. עד כמה שנבין מה קרה בראשית, כך נוכל מהר יותר להגיע לאחרית, כפי שנאמר, אין גאלתי אתכם אחרית כראשית. תחילת הגלות, בקטע הראשון שלפנינו, היה קום יעקב מבאר שבע, ויסו בני ישראל את אביהם, את יעקב אביהם ואת אפם, ואת נשיהם בעגלות אשר שלח פרעה לשאת אותו, ויקחו את מקניהם ואת רכושם אשר רכשו בארץ כנען, ויבואו מצרימה יעקב וכל זרו איתו, בניו ובני בניו איתו, בנותיו ובנות בניו, וכל זרו הביא איתו מצרימה. אותה גלות, גלות מצרים, ישנם שני מנהיגים שמנהיגים אותנו. יוסף הצדיק מנהיג אותנו איך להישאר מחוברים לאבות והאימהות. משה רבינו מנהיג אותנו לצאת ממצרים לקבלת התורה וארץ ישראל. כשמסתכלים על החיים של משה רבינו ויוסף הצדיק, מגלים דבר מדהים. יש סימטריה מושלמת בחיים של שניהם. יוסף מתחתן עם בת של כהן עבודה זרה, כפי שנאמר בקטע השני, וליוסף יולד שני בנים בטרם תבוא שנת הרעב, אשר ילדה לו אסנת בת פוטיפרה, כהן און. אותו דבר משה רבינו, גם הוא מתחתן עם בת של כהן עבודה זרה. בקטע השלישי, וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את אשר עשה אלוקים למשה ולישראל. אז נאמר, וישמע יתרו כהן מדיין. הראשון הוא כהן הון, השני הוא כהן מדיין. לשניהם שני ילדים. המשמעות של השמות בדיוק אותו דבר. בקטע השני, פסוק נ"א, ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה. למה? נשני אלוהים את כל עמלי, את כל בית אבי. אבל את שם השני קרא אפרים, כי אפרני אלוהים בארץ עמי. אותו דבר אצל משה רבינו, בקטע השלישי, פסוק ג', ואת שני בני אשר שם האחד גרשום, כי אמר גר הייתי בארץ נוחיה. גר, נשאר לבד, בלי כלום. שם האחד אליעזר, הכל יתהפך, כי אלוהי אבי בעזרי, ויצילני מחרב פרעה. שניהם חייבים לעזוב את הבית, אחרת יהרגו אותם. האחים את יוסף, פרעה את משה. שניהם חוזרים להנהיג את הבית. יוסף את עם ישראל בירידה למצרים, משה את עם ישראל, את המשפחה הגדולה יותר, ביציאה ממצרים. מי לוקח את עצמות יוסף במדבר למשך 40 שנה? משה רבינו. אבל יש עוד דבר מעניין שלא תמיד שמים לב אליו, בסינטריה בין משה רבינו ליוסף הצדיק. ערב מותו של משה רבינו הוא מגלה לנו את סוד החיים שלו. כשהוא בא לברך את שבט יוסף, נאמר בקטע הרביעי, וליוסף אמר מבורך את השם ארצו, מגד שמיים איטל, מתום רובץ תחת, וממגד פרועת שמש, וממגד גרש ירחים, ומראש הררי קדם, וממגד גבעות עולם, וממגד ארץ ומלואה, ברכות, שפע ושפע, וכל זה למה? כדי לעשות קו, ורצון שוכני סנה. אומר המדרש בקטע החמישי, רצון שוכני סנה, שעשה רצון מי שנתגלה על משה בסנה. הוא מברך את שבט יוסף ואומר להם, משה, הסיבה שיש לכם כזאת ברכה גדולה, כי יוסף, הסבא הגדול שלכם, עשה את רצונו של הבורא, שנתגלה אליי בסנה. זאת אומרת, משה רבינו מחבר את יוסף הצדיק גם לסנה. וזה דבר מעניין מאוד. ושאלתנו הראשונה היא, מהו הקשר הפנימי בין יוסף הצדיק למשה רבינו, ואיך זה נוגע אלינו ליום יום שלנו? כי הרי שורש הגלויות זה במצרים, ושורש הגאולות זה במצרים. נבין יותר מה קרה בראשית, נגיע מהר יותר לאחרית. אז מה הקשר בין יוסף הצדיק למשה רבינו, איך זה מתחבר אליהם? דבר נוסף, אותו משה רבינו, שבסוף חייו מגלה לנו את המראה הגדול של הסנה, כי נבין, משה רבינו בכל התורה לא מדבר פעם אחת על עצמו. פעם אחת לא. הפעם היחידה עכשיו, ערב מותו. הוא בא ואומר, אם היינו לא יודעים את זה קודם, זה היה בשבילנו הפתעה גדולה. אם התורה לא הייתה מגלה לנו, לא היינו מבינים מה הוא אומר בדיוק. הוא היה צריך להסביר יותר. אבל כאן הוא מדבר על עצמו. יוסף מחובר גם הוא לסנה. לאלוקים שנתגלה אליי בסנה. על אותו סנה שמשה רבנו מדבר נאמר בקטע השישי, והיה בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים וינחו בני ישראל מן העבודה, ויזכו בתעל שבתם אל האלוהים מן העבודה. וישמע אלוהים את נעקתם ויזכרו להם את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב. וירא אלוהים את בני ישראל וידע אלוהים. ומשה היה רואה את צאן יתרו חותנו כהן מדיין, וינג את הצאן אחר המדבר, ויבוא אל הר האלוהים חורבה. וירא מלאך השם אליו בלבת אש מתוך הסנה. וירא והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו הוקל. ויאמר משה, אסור אנה ואראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה? משה רבינו מסתובב במדבר או 40 שנה או 60 שנה, תלוי באיזה גיל הוא עזב את הארמון של פרעה וברח. חזר חולקים, או גיל 20 או גיל 40. היום הוא כבר בגיל 80. זאת אומרת, הוא מסתובב במדבר או 40 שנה או 60. הוא מכיר כל אבן, כל שיח, כל דבר במדבר. ופתאום, יום אחד הוא רואה דבר שהוא לא ראה עד אותו זמן. מלאך השם מדבר אליו בלבת אש מתוך הסנה. היום המשה אסור אנה ואראה את המראה הגדול הזה. לא מראה הנורא, הוא לא מפחד, הוא רואה פה דבר שזה גדול מהחיים. הסנה זה שיח יבש, אין במדבר יכולת לגדול, הכל יבש. וחזל גם אומרים שזה שיח קוצני, עם הרבה קוצים. השיח הזה נקרא בשם ארדוף. הגמרא במסכת סוכה, שמלמדת אותנו, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות מחים, וענף עץ אבות, ענף של עץ עם הרבה עלים. הגמרא בהתחלה חושבת שזה ארדוף. אומרת הגמרא, לא יכול להיות ארדוף, כי יש בזה קוצים, והתורה דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. לכן זה הדסים. בכל אופן, את זה רואה משה רבינו בוער, והסנה איננו עוקל. זאת אומרת, בפנים זה בוער, בחוץ זה נשאר יבש. ושם מלאך השם מתגלה אליו בלבת אש. וכאן יש לנו רשי מאוד מעניין, אחד הרשיים הקשים ביותר בכל התורה. ורשי כותב כך, בקטע השביעי, בלבת אש, שלבת אש, פליים, שלבת. ואז רשי כותב, ליבו של אש, לב האש כמו לב השמיים, או בלב האלה. אז אם מדברים פה על לב, שואל רשי, ואל תטמע על הטף, למה קוראים לזה לבת? למה לא קוראים לזה לב האש? שיש לנו כיוצא בו, ביחזקאל, מעמולה ליבתך. רשי מאוד קשה. מה הוא מתכוון לומר? כמה שרשי תמיד מקצר, אבל הקיצור ברור. פה הקיצור נראה איזה קודים. רשי מדבר קודם על שלבת אש, יודעים מה זה? ליבו של אש, לב השמיים, מה המולה ליבתך? שאלתנו השנייה היא, מה מתכוון רשי ללמדנו ולומר לנו שהוא בא להסביר את המילים לבת אש, שבמקום הזה, דרך זה, המלאך מתגלה למשה רבינו. אלה הם השאלות, בדרכם, בסייעתא דשמיא, נראה פה באמת דבר פלאי פלאי פלאים, שחז"ל מבקשים שניתן את הדעת, ונראה איך זה מתחבר אלינו ביום יום. שוב בקיצור, ראינו שקיימת סימטריה, התאמה, בין יוסף הצדיק למשה רבינו, בין היתר נאמר, שאחד הדברים המשותפים זה הסנה, בורא עולם שנתגלה למשה בסנה, זה יוסף הצדיק שעשה את רצון הבורא שנתגלה למשה בסנה. זאת אומרת, משה מחבר את יוסף הצדיק לסנה, איך הוא מתחבר לסנה, איך הוא קשור לסנה, מה הכוונה כאן בדברי חז"ל, ושאלה השנייה, באותו סנה בוער באש, בלבת האש מדבר אל משה מלאך השם, לבת האש רש"י כותב לנו שלבת אש, זה ברור, אבל רש"י מוסיף, ליבו של אש, לב השמיים, המעמולה ליבתך, מה בדיוק רש"י רוצה לומר לנו? אלה הם השאלות. אז כדי לענות על השאלות האלה, נלך לאט לאט ונראה דבר נפלא. כשמשה רבינו עומד מול המראה הגדול הזה, גדול מן החיים, והמלאך מדבר אליו מתוך הסנה, הוא אומר לו, תקשיב טוב, אתה עכשיו חוזר למצרים, אתה כבר לא ראית יהודי מול הפנים שלך או 60 שנה או 40 שנה. זה בעצם דורות שנולדו לגמרי אחרי שעזבת את המקום. אתה תסתכל עליהם, הם יבשים לגמרי. ולא רק יבשים, קוצנים, ציניקנים. לא מעניין אותם שום דבר, לא רואים אף אחד ממטר. כלום. שיעבוד פשוט לקח להם את כל הכוחות, כל היכולת לראות, כלום. אבל תדע לך, מה שאתה רואה זה לא האמת. כי בפנים יש בהם מלא אש. הרבה מאוד אש. בדיוק כמו שאתה רואה פה. יבש בחוץ, הרבה קוצים, אבל בפנים יש אש. והתפקיד שלך הוא כפול. א', להביא אותם להאמין שיש בהם אש. שיאמינו. ואחרי שהם יאמינו, לעזור לכל אחד איך לנתב, להוציא את האש החוצה. ותדע לך, עד כמה שאתה תאמין שיש בהם אש, אתה תוכל להראות להם את האש הזו. ותוכל ללמד אותם איך להוציא אותה החוצה. כמה שאתה לא תאמין, ותגיד אין עם מי לדבר, וחבל על הזמן, לא תצליח להביא אותם להאמין באש שיש בהם. לכן תזכור, גם כשיהיה לך קשה, גם שאולי תרצה להרים ידיים, תעמיד מול העיניים שלך, כל הזמן, את מה שאתה רואה פה עכשיו. אתה רואה פה סנה בוער, בחוץ הוא יבש, בפנים על האש, כך הם נראים. אבל אתה יכול ללמד אותם, להפוך את האש לשלהבת. זאת אומרת, שזה יצא החוצה, שזה יתפשט, יגיע למקום אחר. וכך, אומר לנו השפת אמת, שנה אחרי שנה, נראה כמה קטעים לפנינו בקטע השמיני. פירוש, שורה שנייה, שהקדוש ברוך הוא הראה למשה מראה הגדולה הזו בתוך החושך והגלות עצמו. וזה היה התימה, מדוע לא עיוור הסנה? למה? כדי לעשות קו מאחר שנמצא באמת התלהבות גדול, אז זה, יש בהם כזאת אש ואש, זה מרץ, אמביציה, מוטיבציה, התלהבות, איך יש קיום לקליפה המחשכת, אורות גדולים הללו? איך כזה התלהבות שיש בהם בפנים, זה לא פורץ החוצה? לא רואים את זה בכלל בחוץ, אין לזה סימן. אך זה באמת רצה הקדוש ברוך הוא, להראות לו למשה. כי עד הרבה, לפי גודל החושך והגלות, נסתר בו אור גדול גנוז. לפי גודל החושך והגלות, נסתר בו אור גדול וגנוז. והוא בחינת הגאולה. זאת אומרת, כדי שהגאולה תעבור לשלב מעשי, אתה צריך להביא אותם להאמין שיש בהם אור גדול. וגם בקטע התשיעי, כי הבורא, שורה שנייה, התברך להתגלה אליו מתוך החושך, להודיעו, כי הגם שבני ישראל שרויים בגלות, מכל מקום ההתלהבות נמצא בתוכם, רק הוא נסתר. אתה צריך להביא אותם להאמין שיש להם את זה. ובעוד קטע אחד, בקטע העשירי, שורה שנייה, כי עיקר הגלות הוא בחינת המלבוש והחיצוניות, ולא הפנימיות. למה? שאין שם שליטת מגע נוכרי. נוכרי לא יכול לגעת בפינטה לעיד. נוכרי לא יכול לגעת בפנימיות של יהודי. ולכן, נשתלחו נשמות בני ישראל בגלות, שעל ידי מאור הפנימי שבהם, יכולים לגבור על החושך, ולתקן הכל. והשליט בעולמו, הקדוש ברוך הוא יודע, שיש כוח בנשמות ישראל, לתקן כל אלה המקומות. ולכן, נאמר בשיר השירים, פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, שהכל תלוי בבני ישראל, שבידם לפתוח, תוך האסתר שבגלות, את האור הגדול. אז זה משה רבינו, התפקיד שלך, לך, תעמיד את הסנה מול העיניים כל הזמן, אתה תראה שתצליח. אבל מה קורה? בקטע 11, והיה שם משה אל השם, ויאמר השם למה הריאות על העם הזה? למה זה שלחתני? מאז באתי אל פרעה לדבר עם בשמך, הרה לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך. מה אתה רוצה הקדוש ברוך הוא? זה נהיה עוד יותר קשה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אמרתי לך, תעמיד את הסנה מול העיניים, תצליח, אתה תראה עוד, אתה תראה אשר אעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם, וביד חזקה יגרשם מארצו. אבל תמשיך להאמין, כמה שאתה תאמין בהם, הם יתחילו להאמין בעצמם. ומשה רבינו מצליח. ומשה רבינו ראה בסנה. עכשיו, כל עם ישראל רואה ומרגיש באותו מקום, הגבוה יותר, על הר סיני. כי הסנה היה למרגלות ההר. ועכשיו רואים מה קורה על הר. כי פעמיים, בלבד, בכל התנך, מופיע צמד המילים, בוער באש. פעם ראשונה, והסנה בוער באש. פעם שנייה, בקטע 12, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, ותשכח את הדברים אשר ראו עיניך. פן יסור מלובך כל ימי חייך, בודעתם לבניך ולבני בניך, מה להודיע? יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, באמור השם אליי, הקל לי את העם, ואשמיעם את דבריי, אשר ילמדו להירא אותי, כל הימים אשר הם חיים על האדמה, ואת ביניהם ילמדו. ותקרבון, ותעמדו תחת ההר, וההר בוער באש, כדי לעשות קו, עד לב השמיים. איך ההר בוער באש? חושך, ענן, ערפל. אז איך הוא בוער? זה האש. אצל כל אחד יצא החוצה. ולכן אפשר היה לראות עם זה לכל מי שהיה שמה עד לב השמיים. לא היה ספקות, לא היו שאלות, לא היו טענות. וכשרואים ככה עד לב השמיים, אז כולם, אנשים, נשים וטף, אומרים באופן ספונטני, כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. נעשה ונשמע. אז מה שמשה רבינו ראה בסנה לבד, כל עם ישראל הרגישו וראו על עצמם בקבלת התורה. שכל האבק וכל הקרירות והיובש והקוצים והציניקניות והקיצוניות, פתאום הכל זז, והאור הזה מבפנים יצא החוצה. זה הר סיני בוער באש. בוער באש, חושך, ענן וערפל. כי כלפי חוץ, עם מי מדברים פה? אין עם מי לדבר. והנה הכל יצא החוצה. אבל אותה אש, יש לה שני פנים. אש, כידוע, יכולה לשרוף. ויש, יכולה גם לחמם. אש יכולה להפריד ולהפוך את הכל לאפר שאי אפשר להדביק את זה עם כלום. ואש יכולה גם לצרף את הברזל, את הזהב ואת הכסף ולעשות את זה דבר אחד. ולכן ממשיך רשי ואומר לנו בקטע השביעי, בלבת אש שלבת אש, האש יצאה החוצה, ליבו של האש כמו לב השמיים, הנה, זה מה שקרה. זה הגיע עד לב השמיים. אבל, למה כתוב לבת? כי ביחזקאל כתוב, מה המולה ליבתך. מה כתוב שם ביחזקאל? נאמר בקטע ה-13 פסוק למד. מה המולה ליבתך? נאום השם אלוקים, בעשותך את כל אלה, מעשה איש הזונה שלטת. קדוש ברוך הוא, הנביא מוכיח אותנו, שעם ישראל ירד מהדרך. המולה ליבתך, כותב רשי, בקטע 14, מקולקלת. על האש מקולקלת, והמלבי מסביר את זה יותר, למה, אולי רשי, בשורה האחרונה בקטע 14, מה המולה ליבתך שלטת, שיצרה, שליט עליה, וכותב על זה המלבי בקטע ה-15, על שם לבת אש, התאווה הבוער בו, ואמר איך המולה ואומללה על האהבה הזאת. על האהבה הזאת היא לא לאהבה של אור, של שמחה, אלא של צער, של יגון, אשר בליבך. אז אלה שני הצדדים שיש באש. ונסביר את זה קצת יותר. ונראה פה באמת דבר נפלא. נאמר בגמרא בסנהדרין, בקטע ה-16. שישבו אנשי כנסת הגדולה, וצמו שלושה ימים, ושלושה לילות, וביקשו דבר אחד מהקדוש ברוך הוא, שיבטל יצר הרע של עבודה זרה. יתבו תלתה יום ותעניתה. באו רחמי, ביקשו רחמים, ואז מה קרה אחרי שלושה ימים? נפל להופית כמירקיע, נפל פתק מהשמיים. ומה היה כתוב על זה? מילה אחת, אמת. אמר רבי חנינה, שמע מינה חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, פירוש הדבר, אני מבטל יצר הרע של עבודה זרה, אתם צודקים. ואז היצר הרע הזה, שימו לב, נפק כגורי דנורה. הוא יצא כמו גור אריה של אש, מאיפה? מבית קודשי הקודשים. אמר לו נביא לישראל, היינו יצרה בעבודה זרה. פירוש הדבר, מאיפה יצא היצר של עבודה זרה? מאיפה? מקודש הקודשים, לא מתאילנד, לא מיודו, לא מנפל, מקודש הקודשים. מה פירוש? אומר התורת חיים בקטע 17, נפה כנורה, בבית קודשי הקודשים, ואם תאמר יצר הרע בבית קודש הקודשים, מה יבידתי? מה הוא עושה שם? יש לומר לפי שבריאת העולם ובריאת האדם, דמיה להדד, ידומים אחד לשני. לכן האדם נקרא עולם קטן. וכשם שיצר הרע יושב בתוך האדם, על ליבו, שהוא עיקרו ושורשו, כמו שנאמר בברכות בפרק הרואה, אמר רב יצר הרע דומה לזבוב, ויושב על שני פתחי הלב, כשהלב מעט נפתח, בהתרגשות יצרה מנסה להיכנס. ומשם הוא מתפשט לכל האיברים, כך היצר הרע יושב בתוך העולם, על עיקרו ושורשו של העולם. איפה זה? מקום אבן השנייה. כאשר משם הוא שתת העולם, שהוא בתוך קודש הקודשים, ומשם הוא מתפשט לכל העולם, וכיוון שיצר הרע של עבודת כוכבים, יצא ממקומו, ונתפס, נתבטל. זאת אומרת, דווקא מהמקום הכי קדוש, הכי פנימי, שם נמצא היצר הרע של עבודה זרה. כי מאותו מקום שיש את הכוח הגדול לבנות, יש גם את הכוח הגדול להרוס. איך אנחנו אומרים כל פעם? ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. נאמר באור יצחק בקטע ה-18. אמרו חזל, מה זה בכל לבבך? בשני יצריך. ואמרתי פשט על שני יצריך, בלתי היצר הרע אי אפשר לעבודת המה. אם אין יצר הרע, אי אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא באופן שלם. למה? מצד שיצר טוב, אין לו עמידות האלו. החשק, ההתמדה, החמדה, התשוקה והשמחה. כל אלה נמצאים איפה? ביצר הרע. וכשאדם מכוון את זה בצורה הנכונה, זה פועל. איך הזכרתי פעם אחד השיעורים, שרבי יצחק קוטנר, זכר צדיק לברכה, שהיה בחור בישיבה, למד לבד, ניגש אליו המשגיח, אומר לו, למה אתה לומד לבד? אין לך חברותה? הוא אומר, אני לא לומד לבד. מה זאת אומרת? אתה לבד? מה פתאום? אני לומד עם היצר הרע. אתה כבר לומד עם היצר? למה לא תלמד עם היצר טוב? היצר טוב אף פעם לא בא לבית המדרש. רק היצר הרע מגיע לשם. איתו אני לומד. הנה, אלו המידות, החשק, חמדה, שוקה והשמחה. זאת אומרת, אלה כוחות, ולכן תראו כמה, כמה נפלא. המשיך אור יצחק בקטע ה-19. כתוב בדברים, ועבדתם שם כדי לעשות קו. שם, אלוהים. איזה אלוהים? מעשה ידי האדם. אצבע אבן, שלא יראון ולא ישמעון ולא יאכלון ולא יריחון, כלום. וביקשתם משם, מאותו מקום שעבדתם עבודה זרה, משם ביקשתם את השם אלוקיך, ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך, ובצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבת את השם אלוקיך ושמעת בקולו, כי אל רחום השם אלוקיך לא ירפך, לא ישחיתך, לא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם. ומסביר האור יצחק כמה נפלא, וזהו עיקר עבודתנו, בכל אלו התאוות החנדות מהיצר הרע, משם לוקחים לעבודת הבורא, ברוך הוא. כמו שכתוב, ועבדתם שם, עץ ואבן, וביקשתם משם את השם אלוקיך, ממידת היצר הרע. ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך, בשני יצריך, ובצר לך ומצאוך, היינו שתצטער את עצמך, ומצר לך על זה, אז מצאת זה הטוב. אבל למתי? כשנדרשנו בכל לבבך. אז הנה לנו, דווקא מאותו מקום, ששם שיא הקדושה, קודש הקודשים, שם נמצא יצר הרע של עבודה זרה. אז גמרא ממשיכה ואומרת, נו, הצלחנו לבטל יצר הרע של עבודה זרה, בכלל נבטל יצר הרע. כן? ניסו לבטל יצר הרע, פתאום אין להם חשק בלימוד התורה, לא חמדה ולא תשוקה ולא שמחה. כלום, רובוטים. אמרו מיד שיחזור יצר הרע של יצר הרע. כי זה נותן את הכוח, כי מכוונים אותו בצורה הנכונה. זה מה שמשה רבינו היה ראה בסנה. אל תסתכל לכם נראים, בפנים הם מלאים באש. תעזור להם לנתב את זה נכון. זה הברכה הגדולה. ולכן, כמה נפלא, לא לפנינו, האור החיים הקדוש מזכירים אותו הרבה פעמים, פרשת כי תבוא, ושמחת בכל הטוב, כותב אור החיים הקדוש, שאם בני אדם היו מרגישים במתיקות ועריבות ובתורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ולא היה נחשב ביניהם שום דבר כמו התורה. זה, משה רבינו לומד לרגלי הר סיני לבד, ושם הוא מביא את כל כלל ישראל שרואים את זה עד לב השמיים. כי כשמרגישים את זה, וזה יוצא, זה מגיע עד לב השמיים. ואז אפשר להגיד נעשה ונשמע. אם כך, זה עומק דברי רש"י. בלבת אש, שלבת אש, האש תצא כשלבת, ליבו של אש, כמו לב השמיים, ואל תטמע על הטף, שיש כיוצא בזה, הנה, מה עמולה ליבתך? או לבת אש של קדושה, או ליבתך של יחזקאל, בדיוק להפך. אם ככה, פילי פלאים, פילי פלאים. חז"ל מלמדים אותנו, בקטע 23, שבבית המקדש, הזכרנו זה בהקשרים שונים, על המזבח היו שלושה מוקדים של אש. שלוש מערכות של אש היו עושים במזבח בכל יום. הראשונה הגדולה, ועליה מקריבים את התמיד עם שאר הקורבנות. האש גדולה הייתה על המזבח. שנייה בצידה קטנה ממנה, ממנה לוקחים אש במחתה להקטיר קטורת בכל יום, ומדליקים את המנורה מזה. ומערכה שלישית, כדי לעשות קו, אין עליה כלום, אלא לקיים מצוות אש תמיד תוקד על המזבח. זאת אומרת, יש על המזבח אש, שכל המטרה של האש הזאת, לתדלק אותנו, להדליק אותנו, את האור שיש בנו, להוציא את זה החוצה. לכן, מה שראה משה רבינו בסנה, וכלל ישראל ראו בהר סיני, מגלה לנו משה רבינו, שיוסף הצדיק, כל החיים שלו, המהות שלו הייתה לבת אש. הוא היה סנה בוער באש. כי האש הפנימית שלו הייתה מחוברת לאש האמיתית. מהי האש האמיתית? והיה בית יעקב אש. ואז בית יוסף מה? להבה. כל הזמן הוא היה מחובר לאבא שלו. בית יעקב אש. לכן הוא הצליח לעבור את כל מצרים ולהעביר את כל כלל ישראל במצרים. כולם. זה מה שמשה רבינו מגלה ערב מותו, שהרול מדל, הדוגמה שעמדה לנגד עיניו כל חייו, הייתה מי? יוסף הצדיק. ממנו הוא למד לא להיבהל, להמשיך הלאה, גם אם יש תלונות, גם אם קשה, לדעת בפנים יש את האש. אם יוסף הצליח לעשות את זה לבד, אומר משה רבינו, אני במצב יותר טוב, כי אני לא לבד. אני עם עם שלם, וכוח של עם שלם. זה חזה מלמדים אותנו. אם כך, נלך צעד נוסף. נאמר בגמרא בקטע ה-20, אמר רבי שמעון בן פזי, כל פרשה החביבה על דוד פתח בה באשרי, וסיים בה באשרי. פתח באשרי, אשרי האיש, סיים באשרי, אשרי כוח עושה בו. בזמן הגמרא, פרק א', פרק ב' בתהילים היה פרק אחד. הנה בקטע 21 למעלה. אשרי האיש אשר לא הלך, בצד רשעים ולחטאים לא עמד, מושב עצים לא ישב, זה תחילת פרק א'. סוף פרק ב', אשרי כל חוסה בו. כי המילה אשרי מגלה חביבות מיוחדת. אשרי אדם עוז לו בך, אשרי הולדתו, אשרי יושבי ביתך. אשרי זה חביבות מיוחדת במינה. אם אשרי זה כזאת חביבות גדולה, אז מדוע התורה הקדושה, שחביבה מאוד על כולנו, לא מתחילה באשרי? איך היא מתחילה? בראשית ברא אלוקים. איך התורה מסתיימת? לעיני כל ישראל. אומר החתם סופר, בראשית, במילה בראשית, יש את כל האותיות אשרי. במילה ישראל, יש את כל האותיות אשרי. איזה אותיות יש במילה בראשית, שהם לא חלק מאשרי? מה יש שמה? הבית והטף. ובמילה ישראל, איזה אות יש חוץ מאשרי? למד. וזה יוצר את המילה לבת אש. התורה היא המתדלק שלנו. זה הגאס סטיישן שלנו. הנה, נראה בפנים, בקטע 22, עיני כל ישראל, מסיים בישראל שכולל בו תיבת אשרי, מתחיל התורה בראשית, שיש בו גם כן תיבת אשרי, ולפי זה מתחלת ומסיימת התורה באשרי, כמו שאמרו חז"ל, כל פרשה שהייתה חביבה על דוד פתח בה באשרי, וסיימה באשרי. ונשארו מישראל ומבראשית, נוסף על בית פעמים אשרי, אותיות לבת. זה הלבת אש. בהר סיני, מלאך השם מדבר אליו בלבת השם. בהר סיני כולנו מרגישים איך אותה אש עולה עד לב השמיים. כמו שראינו, אותה אש עד לב השמיים. הסנה בוער באש, והר סיני בוער באש. וזה התורה, שכל מהותה היא לבת אש. היא יורדת אלינו. ולכן, חז"ל באים ואומרים בקטע 24, אף הגלות מתחיל, איך היא מתחילה הגלות? היה קומי מלך חדש אשר לא ידע את יוסף. אף על פי כן, הצדיק שמרגיש בחינת יוסף, איננו בגלות. פירוש הדבר, ויכול להיות הגאולה על ידו. מי שגם שנמצא בקושי, כזה או אחר, מרגיש באמת כיוסף, שיש בו אש, ולא נבעל, ואין מציאות כזאת, היא לא ידע את יוסף. יוסף זה קונספט, יוסף זה מושג, יוסף זה לבת אש, הולכת 24 שעות, יום יום, שעה שעה. מי שמרגיש את ההרגשה הזאת, היא יכול לעבור גלות. וזה הסימן גאולה שמסר לה יוסף. שכל מי שיראה ויבין שיש גם בגלות פקידה, אף שהוא בהסתר, הוא מוכן לגאולה. וזה בית יעקב אש ובית יוסף מה? להבה. שזה יוצא מהגבולות. זה יוצא החוצה מהגבולות של הגלות. ומי כמו הדור שלנו רואה את זה? פעם אחר פעם, כמה רחוקים, מתקרבים, כמה דברים שעל פניהם נראים, בכלל אין עם מי לדבר, חבל על הזמן. צריך לזכור שאפילו פושעים שבישראל מלאים מצוות כרימון. מלאים מצוות כרימון. זאת אומרת, רק נראה את זה, מה פירוש מלאים מצוות כרימון? הנה, חז"ל אומרים בקטע 25, אני ישנה וליבי ער. אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, אני ישנה מבית המקדש. זהו, כמה כבר אפשר לחכות. אבל ליבי ער. בפנים זה יש אש. איפה? בתי כנסיות, בתי מדרשות. גם שם בית מקדש. אני ישנה מן הקורבנות, אין יותר. אמרנו, לא יהיה כבר, לא יהיה כפרה כזאת, לא, לא. ליבי ער במצוות וצדקות. נו, כמה יהודים עושים מצוות וצדקות? מכל עם ישראל. אני ישנה מן המצוות. עזבו אותי מצוות, לא בשבילי, לא רוצה כלום. אבל ליבי ער לעשותם. גם כשאדם אומר הוא לא רוצה, הוא עושה אותם. אולי הוא לא קורא לזה מצווה, אבל בתוך תוכו זה האש ששלחת אותו לעשות את זה. ולכן אני ישנה מן הקץ, אבל ליבי ער מן הגאולה. זה מה שחזם מלמדים אותנו. לכן שורש כל הגלויות שם במצרים, משה רבינו לומד איך המפתח לגאולה, להאמין באש שיש אצל כל יהודי. שמאמינים באש הזאת, אז אפשר שהאש הזאת יצא החוצה. וככל שהיא יוצאת החוצה אצל יותר בכלל ישראל, כך קרובים יותר לגאולה. ואין דור כמו הדור שלנו, שיש בו כל כך הרבה תורה, כל כך הרבה התעוררות. נכון? יש גם יובש בחוץ, יש גם קוצים, אבל לא להסתכל על זה, לא להיבהל מזה. לראות את נקודת הפנים, שרואים את הדברים בצורה הזאת, אז זוכים באמת לברכה הגדולה. ולכן, איך נאמר בסוף שיר השירים, אומר שלמה המלך, מי זאת עולה מן המדבר? אנחנו עם ישראל, מתרפקת על דודה, הולכים אחרי הקדוש ברוך הוא, תחת התפוח עוררתיך, שמה חיבלתך, עמך, פירוש הדבר, חבלי לידה, אומרים חזר רש"י מסביר. שם נולדנו. מה רוצה מאיתנו הקדוש ברוך הוא? שימיני כחותם על ליבך, כחותם על זרועך. שזה יהיה חותמת, כי עזה כמוות אהבה, קשה כשאול קינה, רשפי הרשפי יש, שלבת יא. לא שלבת שמחלה, אלא שלבת שמגלה את שמו של הקדוש ברוך הוא. הזכרתי בפעם אחד השיעורים של אלו לפני כמה שנים, בערב יום כיפור כלל ישראל, כולם הולכים למקווה, אני הולך למקווה בעיר העתיקה, מלאה, עומדים מתקלחים, עומד לידי יהודי, נראה אדור פנים, ומחזיק את היד שלו ככה כל הזמן. יד על הזרוע, מהר מתקלח, וככה כל הזמן הוא לא מזיז את היד, והולך לכיוון המקווה. הוא מגיע למים, למקווה, הוא מסיר את היד. היה לו פה תעתו, כתובת קעקע, הוא חזר בתשובה, הוא התבייש בזה. בדיוק עלה מהמים, יהודי מבוגר, הוא קרא את העיניים שלו, אמר לו, גם לי יש. אתה רואה, גם לי יש. שנינו היינו בגיהנום, ושנינו פה בירושלים, שיהיה לך גמר חתימה טובה. הוא אמר שמעולם לא חיזק אותו דבר, כמו המספר של אותו יהודי, בכל התהליך של חזרה בתשובה. שימיני כחותם על ליבך, כחותם על זרועך. כי האהבה הזאת עם הקודש קודש הבריחו, אף אחד לא יכול לסלק אותה. רשפי הרשפי יש, איזה אש? אש של שלבת יא. לכן מים רבים לא יכולו לכבות את האהבה. ונערות לא ישטפוה, אם ייתן איש את כל הון ביתו, באהבה, בוז יבוזו לו. אין שום דבר שעומד מול זה. ומי כמו הדור שלנו רואה את זה. לכן, כשנכנסים באמת לספר הגלות והגאולה, נכנסים לסדרת הפרשות של שובבים, שמות וערה בו בשלח יתרו משפטים, לדעת אם רואים את הדברים באמת מנקודת הפנים, מהאור שיש אצל כולנו, אז מבינים שיוסף באמת הוא לא רק בן, הוא גם המורה דרך, איך לעבור גלות, איך לעבור, לא היה אדם לבד בהיסטוריה של עם ישראל כמו יוסף הצדיק. היה לבד לגמרי, יתום אמיתי, אבל אומר האריז"ל, מה זה יתום? ראשי תיבות, יפה תואר ויפה מראה. הוא ידע מה יפה באמת, ידע מה רחוק מיפה, וידע את היופי הגדול הזה. ולכן יוסף בגימטריה ציון, אומר התנחומה. מה שקרה ליוסף קרה לציון, כי רק על ציון נאמר ירושלים של מטה כנגד ירושלים של מעלה. 10 קבין של יופי ירדו לעולם, 9 נטלה ירושלים, וינציה יותר יפה מירושלים. אולי תאילנד גם באיזשהו מקום. אבל פה לא מדובר על יופי של בתים. פה מדובר על הרמוניה. אין מנהטן של מטה כמו מנהטן של מעלה. אין פריז של מעלה ולמטה. יש רק ירושלים של מטה ומעלה. את ההרמוניה הזאת, זה היוסף הצדיק. זה הוא לימד אותנו. ניקח באמת את ההבנה הזאת, את ההסתכלות הזאת, וכמה שיותר גם על עצמנו, נבין שיש אש עצומה בפנים, שרוצה לצאת ולהפך להיות שלבת יא, לצאת החוצה, באמת להאיר את כל מי שמסביב, וגם להאמין באש שיש לאחרים, אז מכוח זה נזכה באמת, עוד בזו השנה, לראות בחצרות בית השם, על אותו מזבח, את האש תמיד, תוקד על המזבח לא תכבה, ונזכה באמת, כמו שבאש בורא עולם הצית והחריב, כך באותה אש שלבת יא, יחזור ויבנה את החלו ויתקיים בנו בזו השנה, אין גאלתי אתכם אחרית כראשית. עכשיו יהיה לנו קצת הפסקה, כי אני נוסע לתת שיעורים בארץ, מטעם הישיבה, אז השיעור הבא, רגע נוציא.